בעזרת השם סייעתא דשמיא, נלמד דף למד ב', דף לב. אנחנו מתחילים דף למד א' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, למד א' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, תנו רבנן, סייעתא דשמיא. אז אנחנו ממשיכים את השיעור של אתמול, שלמדנו בנושא כיבוד אב ואם, מצווה מאוד חשובה, דיברנו על זה אתמול. אז היום הגמרא הולכת להמשיך על הנושא של כיבוד אב ואם, יראת אב ואם. אז מגיע הברייתא, הברייתא מלמדת לנו את פרטי החיובים של הפסוקים שכתוב בתורה. עכשיו, יש שתי פסוקים כתוב בתורה, בעשרת הדיברות, פרשת יתרו, כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ואחר כך יש עוד פסוק שכתוב, יראת אב ואם. יראת אב ואם, כתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו. עכשיו הברייתא הולכת ללמד לנו את הפרטי החיובים, מה נכנס בכלל יראה, יראת אב ואם, מה זה מורה ומה זה כיבוד אב ואם. אז תנו רבנן, איזה הוא מורה? איזה מורה שכתוב בתורה שיש לנהוג כלפי אב ואם, מורה שכתוב בתורה איש אמו ואביו תיראו, ואיזה הוא כיבוד, איזה כיבוד צריכים לנהוג כלפיהם שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אז הברייתא מפרטת, מה זה מורה? מורה שלא עומד במקומו, זאת אומרת הבן לא עומד במקום של האב. אז רש"י למטה, דיבור המתחיל לא עומד במקומו, אז רש"י אומר לא עומד במקומו במקום המיוחד לאביו, לעמוד שם בסוד זקנים עם חבריו ביצה, אז הבן אסור לו לעמוד שם באותו מקום שמיוחד לאבא, שהוא היה מדבר עם הגיל, החברת גיל שלו, אז אם יש להם אבא מקום מיוחד, אז הבן אסור לו לעמוד במקום של אבא שם. ואותו דבר ממשיכה הברייתא בפנים ולא יושב במקומו, שהבן לא יישב במקום של אבא. זאת אומרת, מדובר שיש לאבא מקום קבוע בבית כנסת, יש לו מקום קבוע בבית, אז הבן אסור לו לשבת על אותו מקום. יש כאלו פוסקים שמביאים להלכה שהוא הדין אם יש לאבא בבית כיסא שמיוחד לאבא. זאת אומרת, יש לאבא כיסא שמיוחד רק אליו, אז גם פה זה נכנס בכלל כיבוד שאסור לו לשבת על הכיסא, אפילו שהכיסא לא בראש, אפילו שהכיסא נמצא במקום אחר, זה גם נכנס בכלל כיבוד אב ואם. זאת אומרת, אם יש לו מקום קבוע בבית כנסת ובבית, אז זה אסור לו לשבת אף פעם במקום. וחוץ מזה, אם יש לו כיסא קבוע, אפילו שהכיסא לא נמצא באותו מיקום, הכיסא נמצא במקום אחר, אם זה כיסא קבוע של אבא, אסור לשבת אפילו שהכיסא נמצא במקום אחר. עכשיו, חוץ מזה, יש את הקטע, בוא נגיד בראש השולחן, שבא תמיד יושב בראש השולחן, אפילו שזה לא אותו כיסא, אז גם אסור לשבת, כי זה נכנס למקום שלמדנו בברייתא פה ולא יושב במקומו. ממשיכה הברייתא ולא סותר את דבריו. מה הכוונה ולא סותר את דבריו? זאת אומרת, אסור לו לחלוק על האבא. אבא אומר א', הוא חולק עליו, הוא סותר את הדבריו. זה גם נכנס בכלל מורה. אותו דבר ממשיכה הברייתא, הדבר הרביעי, שזה נכנס בכלל מורה, אב, ולא מרחיו. עכשיו, מה הכוונה ולא מרחיו? אז רש"י אומר פה, רש"י אחרון בעמוד, אז רש"י אומר ככה, אם היה אביו וחכם אחר חלוקים לדבר הלכה, לא יאמר שלא יחיע כאילו נגד האבא. שלא יאמר נראים דברי פלוני. זאת אומרת, האבא אומר ככה, והרב אומר ככה, אז שהוא לא ילך ויגיד, נראים דברי פלוני כמו ההוא. אז המפרשים שואלים, לכאורה אם ככה יוצא, מה זה אחרת מ"ולא סותר את דבריו"? לפי רש"י, מה זה "לא סותר את דבריו"? שאבא אומר ככה, הוא אומר לא ככה. מה זה "ולא מרחיו"? שאם יש מישהו שחולק על האבא, אז הוא אומר, אני סובר כמו אבא. אז מה ההבדל ב"לא מרחיו"? אז לכן מגיעים הפוסקים ואומרים, שמה הכוונה באמת, מה הכוונה "לא סותר ולא מרחיע"? אז הוא אומר ככה, "לא מרחיע" הכוונה שהוא לא יגיד לי נראה כמו אבא. זאת אומרת, אתה אל תתערב, אתה רואה שאבא אומר ככה והוא אומר ככה, אל תגיד, אל תחיע לי נראה כמו אבא. וככה פסוק בשולחן ערוך. זאת אומרת, לא כמו רש"י, שרש"י אומר שלא מרחיו, הכוונה שאתה אומר כאילו כמו השני ולא כמו, לא. אתה רוצה להגיד, יש מחלוקת בין אבא שלך עם מישהו אחר, אתה אל תלך ותגיד שנראה כמו אבא, וכך פסוק בשולחן ערוך. אז מה? בשביל כיבוד אב, אתה יכול ללכת להביא ראיות מה שנראה השיטה של האבא, וככה אוטומטי אתה משדר לחבר'ה שסוברים כמו אבא. זה הכוונה ולא מרחיב. אז ככה המחלוקת. יש עוד...
לפי רש"י זה הולך מצד מורה, ולפי הפרשים האחרים זה לא מצד מורה, זה מצד כאילו...
לא, גם כן זה מצד מורה, כי מי אתה שאתה מכריע כאילו כמו אתה מגיע? אתה מגיע, אני מכריע כמו אבא, סוג של חוסר...
למה? אם אבא אמר משהו ואני יכול לצדד
בעדו? לא, אבל שאתה, מי אתה בכלל ללכת להגיע, אני מכריע כמו אבא. כאילו, זה סוג של חוצפה אבא שלך ברמה אחרת. אז מה כן אומרים הפוסקים? יש פתרונות, אתה רוצה לשדר שאתה אומר כמו אבא? יש פתרונות, מה הפוסקים אומרים? אתה יכול ללכת להביא ראיות כמו השיטה של אבא שלך, ואז אוטומטי אתה משדר ואתה סובר כמו אבא שלך. אבל הלכת להרחיע זה כאילו נגד אחרת, מרש"י ככה. עכשיו, מה שאמרנו מקודם גם כן דוגמה, שאמרנו ולא סותר את דבריו, למעשה המפרשים מדברים על זה שאנחנו מי שלומד, מלא פעמים אתם לומדים טור ונושא כלים, מלא פעמים רואים שתנאים והמוראים כן החלקו על האבא. מי שיודע, מי שלומד קצת טור, רואה שהטור מביא אדוני אבי הראש, חולק על אדוני אבי הראש, אז מלא פעמים שכן רואים שכן נחלקו עם אבא. אז הפוסקים מדברים על זה ככה, יש כאלו מדברים שבדברי תורה זה משהו אחר, בדברי תורה כמובן רק בדרך כבוד, אז בדברי תורה זה משהו אחר, בדברי תורה כן אפשר לחלוק על האבא אם זה בדרך כבוד. יש כאלו אומרים שאם הוא חולק על אבא שלו גם בדברי תורה, שלא ילך ויתייחס לדברי אבא. שהוא יגיד אני סובר ככה, אפילו שמדבריו יוצא שהוא חולק, אבל הרגע שאתה לא אומר נגד אבא, אני לא אומר אני חולק על אבא, אני אומר אני סובר ככה, הוא לא מתייחס למה שאבא אומר, אז גם זה מותר. ויש עוד מלא פוסקים שהם מחלקים את זה במשהו אחר, בפניו ושלא בפניו. זאת אומרת, אם זה לא בפני אבא, כמו בדוגמה התור והראש, התור שהוא חלק על אבא שלו הראש, הוא לא היה נגד ליד הראש, אז בכזה מצב, אם זה לא בפניו, אז כן מותר לחלוק. ויש מחלוקת כשלא בפניו שמותר לחלוק בתוך הפוסקים האלו, האם זה דווקא בדברי תורה, זה שיטת התפארת ישראל, וחיי האדם כותב שאם זה שלא בפניו, אפילו זה מין דאלמה, אפילו סתם עניינים אחרים, לא קשור גם בענייני עסקים, לא גם בדברי תורה, אז גם כן מותר לחלוק על האבא אם זה לא בפניו. וזה מעשה, כמו שאמרנו, ששלא בפניו יש מקום להתיר לפי כמה פוסקים רק בדברי תורה, לפי כמה פוסקים גם שלא בדברי תורה, אז יש מקום להתיר לחלוק. אז עד כאן למדנו בברייתא, אנחנו ממשיכים בגמרא, עד כאן למדנו בברייתא מה זה יראת אביהם. עכשיו ממשיכה הברייתא ואומר מה הכוונה של כיבוד. אז ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, מה זה כיבוד? כיבוד זה מאכיל ומשקה. מביא אוכל לאבא, משקה את האבא, מלביש את האבא, הוא מכסה את האבא, מכניס, הוא מוציא לפעמים לעת זקנה שהם כבר לא יכולים להכניס לבד, לאכול לבד, אז כל הדברים האלו זה נקרא בעניין כיבוד. אז סתם לסיכום יוצא צריך, אפשר להגיד לסיכום מה יוצא, שמורה זה דברים שלא לעשות. כמו ששמתם לב, לא יושב במקומו, לא סותר, לא מכריע. כיבוד זה מצוות עשה, מה שאתה כן צריך לעשות, ככה יוצא. ערוך השולחן מסביר, מחלק את זה לצורה אחרת בירה, ובדרך שלא ממש מאוד יפה. מורה זה משהו שקשור בפנימיות. זאת אומרת, אם אתה בפנימיות, יש לך באמת יראה מאבא שלך, אז אוטומטי אתה תבוא לעבוד, קיים דברי הברייתא, שאתה לא תסתור את דבריו, לא תשב במקומו, לא תעמוד במקומו, זה משהו פנימי. כיבוד, לא אומרים לך עכשיו, לא מסתכלים עכשיו על הפנימיות שלך או לא. כיבוד, אומר ערוך השולחן, אומרים לך פעולות, הלכה למעשה, לך תאכיל את אבא שלך, לך תשקה את אבא שלך. אז זה ההבדל, על כל פנים, ההבדל בפשטות, כמו שאמרתי מקודם, שמורה זה דברים מה לא לעשות, וכיבוד זה מה שכן לעשות. עכשיו הגמרא הולכת לדון, כשאנחנו מדברים על המצווה הגדולה הזאת בתורה, שהתורה מבטיחה למען ירחו ימיך, האם הכיבוד אב הזה, מי אמור, אם יש הוצאות, אוכל, שתייה, לפעמים צריכים לתביא להם מטפלים הביתה בעת זקנה, מי אמור לשלם את ההוצאות? האם זה על חשבון האבא, או שכיבוד אבא אם התורה רוצה גם שזה על חשבונך? אז היא באה להוא, אנחנו עוברים לדף לב, למד בית עמוד א', היא באה להוא. מי של מי? מהכסף של מי צריך להיות ההוצאות הכיבוד, כמו שאמרנו, אכילה והשתייה והכל. אז רב יהודה אמר שההוצאות צריך להיות מי של בן. זאת אומרת, הוא צריך להוציא את כל ההוצאות מהכסף שלו בשביל כיבוד הורים. רב נתן בר ישעיה אמר מי של אב. זאת אומרת, כרגע שהכיבוד דורש כסף, אז הבן לא צריך לעשות את זה על חשבונו. הבן יכול להוציא את זה מהחשבון של אבא, כמובן אם הוא רוצה להוציא, תמיד הוא יכול ממנו, אבל הוא לא חייב להוציא מהכיס שלו. אורו לרבנן, חכמים אורו לרב ירמיה, הלכה למעשה, ואמרלה, יש כאלה אומרים שאורו את זה לא לרב ירמיה, לברי דרב ירמיה, לבן שלו, שצריכים לנהוג כמאן דאמר משל אב. כן, כמאן דאמר שהכיבוד משל אב. עכשיו, אם לאבא אין כסף, אז פה הפוסקים כותבים מפורש שיש כן לבן חיוב להביא משלו, ואם גם לבן אין, יש לבן מצווה לחזר אחרי הפתחים, זאת אומרת להשיג כסף. סתכלו תוספות דיבור המתחיל, אורו רבנן לרבי ירמיה, כמאן דאמר משל אב. אומר תוספות משמע שכך הלכה. זאת אומרת, אנחנו פוסקים הלכה למעשה שכיבוד זה משל אב, וכן פסק בשאילתא דרבי חי בפרשת וישמע, הוא פסק איכא דליסלי לאב ואיסלי לבן, אז הוא פסק מפורש חייב הבן לזון אביו. זאת אומרת, אם אין לאבא, אפילו שאנחנו פוסקים שכיבוד אב זה לכתחילה משל האבא, אם אין לו, הוא חייב משלו, וכן פסק גריבר רבינו חנן, ואם אין לאב ממון והבן יש לו, תצריך הבן לפרנסו משלו, דלא יהיה אלא אחר, כדמר בנערה שנתפתתה, בוא נגיד, מה, אם זה היה מישהו אחר במצוות צדקה, אז רואים דרב אחפי להוא גברא, ואפיק מנער במהו זה לצדקה, אז אבא שחז, שיש פה את הקטע של הכרת הטוב והכל, הוא לא חייב להיות גרוע ממישהו אחר שמצוות זקה שיש לך אפילו עניין, כמו שאומרים פה את הגמרא, רב אחפי 400 זוז, אז אם ככה, בכזה מצב שאין לאבא, אז הוא חייב להוציא מהכיס שלו. בדיוק סיפר, יש סיפור שראיתי, יש סיפור שראיתי שהיה איזה מישהו שגר בעיר בריסק. שם היה גאון רב חיים בריסקר גם, מי ששמע רב חיים בריסקר. ואבא של אותו בן אדם שגר בבריסק, אבא שלו גר בוורשה. עכשיו יש כאלה, יש כאלה גרסאות בסיפור שאבא שלו היה בבית חולים אפילו בוורשה. בקיצור, ואותו בן שהיה גר בבריסק ואבא שלו גר בוורשה, לא הגיע אף פעם לבקר את אבא שלו בוורשה. זאת אומרת, זה לא היה מרחק נורא, אבל זה היה מרחק, הוא אף פעם לא הגיע. פעם אחד רב חיים בריסקר היה בעיר וורשה, ואותו אבא זקן ראה את רב חיים בריסקר. הוא אומר, איך זה ייתכן שהבן שלי שגר שם לידך בבריסק, מה החוצפה הזאת שאף פעם לא מגיע לבקר אותי, כי הוא דאב, מאוד מאוד בחר, כאב לו. אז אחר כך רב חיים בריסקר חזר לבריסק, הוא מצא את אותו בן אדם, אז הוא שאל אותו, למה אתה לא הולך לבקר את אבא שלך באמת? אז הוא אמר לאבא, הוא אמר, תקשיב, אנחנו פוסקים להלכה שכיבוד אב הוא משל אבא. מבריסק לוורשה צריך לקחת רכבת. הרכבת עולה כסף, ואבא שלי לא נותן לי את הוצאות הנסיעה של הרכבת. אז אם ככה, הרגע שכיבוד אב משל אב, אז אני לא רוצה, אז הוא לא נותן לי את ההוצאות של הרכבת, אני נשאר בבית, אני לא נוסע. אז רב חיים בריסקר שאל אותו, אם אין לך כסף, אתה לא רוצה לשלם את הרכבת כי הוא לא נותן לך כסף, עדיין המצוות כיבוד אב נשאר עליך, תלך ברגל. לא, ברגל, אפשר ללכת ברגל מבריסק לוורשה, זה לא נוח, זה קצת יותר רחוק, זה עוד כמה, זה עוד כנראה הבדל של שעה הליכה. מי אומר לך, בגלל שאני פוסק כיבוד אב משל אבא, אז הוא לא משלם לך את הילד, אתה נשאר בבית, לך ברגל. על כל פנים, מה אנחנו רואים פה? כיבוד אב, אל תלך, אתה מבין, זה מצווה, אתה לא יכול, הוא לא משלם עליך והכל, זה לא פותר לך את המצווה בגלל שכיבוד אב משל אבא. אז עוד פעם, בנושא כיבוד במאכל ומשקיע, אמרנו באמת שאם משל אבא, אין לך חיוב להוציא אם הוא לא מוציא. אבל בקטע של ללכת לבקר שהוא מתלונן כיבוד אב, אז רואים מהסיפור פה שאם הוא לא רוצה לשלם עליך, אז יש לך חיוב אפילו ללכת ברגל. אנחנו, דרך אגב, יש לנו את השאלה, אתמול למדנו בדף על דמה בנתינה. עכשיו, דמה בנתינה, אם אני אומר שאנחנו פוסקים כיבוד אב משל אבא, אז בדמה בנתינה, למה הוא היה צריך להפסיד את כל הכסף שלו? הרי זה העסקים שלו, אם זה משל אב, אז למה אתמול היה צריך להפסיד את כל הכסף שלו משל אבא? של כיבוד אב משל אבא, הוא לא צריך להפסיד את הכסף שלו. ככה פוסקים שואלים לפי הגמרא שאנחנו למדנו פה. אז יש בזה כמה תירוצים. תירוץ ראשון באמת שהוא לא היה מחויב לעשות את זה. רק הגמרא רוצה ללמד אותנו, תראה, את הגוי הזה אפילו שלא היה מחויב לעשות את זה, תראה, ללמוד לנו מה זה מצוות כיבוד אב. יש תירוץ אחר שאומר מאוד יפה. הוא אומר ככה, ללכת להוציא הוצאות, הבן לא חייב רק משל האבא, כמו הלכה למעשה. אבל מניעת רווח, שם זה לא היה עניין שחייבו אותו להוציא הוצאות, זה היה מניעת רווח. מניעת רווח, אז כן, אל תרוויח את הרווח ואל תעיר את אבא שלך. זאת אומרת, מניעת רווח, אפילו שאתה הולך להציג פה 60 ריבו, 80 ריבו, לא יודע לפי כמה גרסאות, זה התירוץ השני. תירוץ שלישי זה תירוץ מסרים מאוד מאוד יפה. לפעמים צער יותר גרוע מכיבוד. זאת אומרת ככה, כיבוד, אנחנו רואים משל אבא ולא משל בן. אבל ללכת לצער אבא, זה יותר גרוע מכיבוד. ללכת לעיר, אבא זה נכנס בדרגה של צער, אז פה בצער צריך להיות גם כן מעל חשבון הבן. זאת אומרת, לא לצער אבא, אז אפילו שהבן הולך להפסיד פה המון כסף, אז זה גם כחייב להיות הבן, זה התירוץ השלישי. אנחנו ממשיכים את הגמרא, על כל פנים אנחנו למעשה ראינו פה מחלוקת האם זה משל בן או משל אבא, אנחנו למדנו עכשיו בתוספות שאנחנו פוסקים שכיבוד אב זה משל אבא. עכשיו הגמרא הולכת להביא כל מיני קושיות וראיות לשיטה להוכיח או שזה כיבוד אב משל אבא או משל בן, ולמעשה הגמרא כל מיני הולכת לדחות שאין לנו לא קושיות ולא ראיות. אז הולכת הגמרא להקשות מטיבי, כתוב בתורה נאמר, כבד את אביך ואת אמך, ונאמר, יש פסוק במשלי שכתוב, כבד את השם מהונך. אז אנחנו עושים גזירה שווה כיבוד כיבוד. מה להלן כמו מכיבוד השם, הכיבוד של בורא עולם זה בחסרון כיס. למה? כי כתוב בתורה כבד את השם מהונך. מה זה מהונך מחסרון כיס? אף כאן גם פה בכיבוד אב והאם צריכים לכבד אותם גם כן בחסרון כיס. יש לנו קושיה, אבל היא אמרת, אם תרצה להגיד שכיבוד אב והם זה משל האב ולא מהממון של הבן, מה נפקא למיניה, מה למדנו מדין זה? זאת אומרת, איזה חסרון כיס יש לבן, אם אני פוסק פה לפי השיטה שאתה רוצה לפסוק, שכיבוד אב זה משל אבא. ותרצת הגמרא, הכוונה פה זה לביטול מלאכה. זאת אומרת, לעולם אנחנו אומרים באמת כיבוד אב זה משלה. מה שאנחנו אומרים פה, כבד את השם, שאנחנו משווים את זה מעוניך, שזה אפילו לחסרון כיס מדובר, שאם הבן אמור עכשיו להפסיד איזה כמה שעות עבודה בשביל כיבוד אב, אז זה לא נקרא כביכול שזה כיבוד אב משל. זה לא נקרא עכשיו כיבוד אב משל בן, רק מה? אומרים, אם על חשבון שעכשיו תלך לשבת אצל אבא שלך כמה שעות, תפסיד כמה שעות עבודה, מגיע הברייתא וכותבת לך שאת זה לומדים לקבל את השם מעוניך, שזה אפילו על חשבון חסרון כיס, גם כן אתה צריך, אסור, אתה לא יכול להיפטר מהמצווה של כיבוד אב. זאת אומרת, לפי זה, אבל זה ברור שהפוסקים כותבים שאם זה יהיה על חשבון לפטר אותם בעבודה לגמרי, זה לא. אבל בואו נדבר פה עם שעה 2-3 על המצווה הגדולה הזאת, אל תתייחס לשעות, זה אנחנו רואים חסרון כיס. אבל אם האבא עכשיו דורש ממנו, אתה בוא אליי כל יום 3-4 שעות, זה עבודה אומרת, תקשיב, אתה לא יכול, אם אתה תלך ככה, אנחנו מפטרים אותך מעבודה, אז פה הפוסקים כותבים מפורש שהוא לא חייב. אבל להפסיד כמה שעות, זה מה שאנחנו רואים, על כל פנים, אין לנו פה קושייה לפשיטה שאני אומר כיבוד אב משלו. עכשיו הגמרא מביאה ראיה נוספת, עכשיו אני רוצה להביא ראיה אחרת שכיבוד אב משל בן. תשמע, ואז הגמרא תדחה את הראיה. תשמע, יש לנו ברייתא שכתוב ככה. שני אחים, יש לנו שתי אחים, או שני שותפים, או האב ובנו, שזה היה למעשה הקשור אלינו פה, אב ובנו, או הרב ותלמידו, הלכה פה דין זה לזה מעשר שני. אנחנו יודעים שיש מעשר שני, צריכים ללות את זה לירושלים, חוץ מהשנה השלישית והשישית שנותנים מעשר עני. אז חוץ מזה נותנים תמיד גם כמעשר שני. מעשר שני צריכים ללות את זה לירושלים, לאכול את הפירות בקדושה בתוך ירושלים. אם הוא לא יכול ללות את הפירות, אז כתוב בתורה שיש את העניין הזה, שאתה יכול לבדות את זה על כסף, ואז ללות את הכסף לירושלים. עכשיו, כשאתה הולך לתא פודה לבד את הפירות, אתה בעל הבית, אז יש את ההלכה שאתה צריך להוסיף גם כחומש, כתוב בתורה. אבל אם מישהו אחר הולך ופודה בשבילך, אז ההלכה שהוא לא צריך לתת להוסיף חומש, רק את השווי בלי החומש. אז החידוש פה שאנחנו אומרים שאפילו השני אחים, שני שותפים שממש הם מאוד קרובים, אז אנחנו לא אומרים שזה נחשב כאילו כמו הגוף של הפודה, רק זה נחשב מישהו אחר, והם לא צריכים להוסיף חומש, הם יכולים לבדות בלי חומש. ככה רש"י מסביר פה שזה החידוש. זאת אומרת, ולא אומרים אל הרי הוא כגופו, שרי הוא עבור מזונותיו עליו, החידוש הוא שהם יכולים לבדות בלי להוסיף חומש. אז זה אומר, פודים זה לזה מעשר שני. ואותו דבר, החידוש פה, מכינים זה לזה מעשר עני. זאת אומרת, בשנה השלישית ושנה השישית שצריכים לתת מעשר עני, אז הם יכולים, בוא נגיד, אנחנו מדברים פה שני אחים, שני שותפים, אב ובנו, אחד ממני, אתה יכול ללכת להביא לו מעשר עני. מגיע הגמרא ואומרת, אחד מהדוגמאות שלמדנו פה זה אב ובנו. אומרת הגמרא, והיא אמרת, אם תרצה להגיד שהוצאות כיבוד אב ואם זה משל בן, זאת אומרת, על הצד שאני רוצה להגיד שהאבא, הבן צריך לזון את האבא העני על חשבונו, אז אם ככה יוצא, נמצא זה פורע חובו משל עניים. אנחנו יודעים שיש הלכה, שאם אתה חייב, אם אתה חייב למישהו, חוב 1,000 שקל. עכשיו הגיעה שנה שלישית או שנה שישית, ויש לך פה מעשר עני בשווי 1,000 שקל, אסור לך ללכת לפרוע לו את החוב במעשר עני. אז זאת אומרת, התורה רוצה שתיתן מעשר חוץ מהחוב, זה לא יכול להיות על חשבון, אתה תרקוד השליח, אתה תיתן את החוב גם כן על חשבון מעשר עני. זה הלכה, אסור לך לשלם חוב ממעשר עני. עכשיו, פה אחד מהדוגמאות שראינו בבית הזה, גם אבא ובן. אם תרצה להגיד שכיבוד אב משל בן, אז מה אנחנו רואים פה? ואם כל זה כתוב שאתה יכול להכיל אותו מעשר עני יצא, שכביכול אתה פורע חובו משל עניים. אז מזה שאנחנו רואים שכתוב שאפשר לעשות ככה, מפה יש לנו ראיה שכיבוד אב זה משליו. הרגע שכיבוד אב משליו, אז זה שאתה הולך לתת ממנו מעשר עני, זה לא נקרא שאתה משלם פה חוב. כי זה לא חוב, כי אתה לא צריך לתת משל עצמך. עכשיו אתה רוצה, אז אם כאן יש לנו פה ראיה, אפשר להוכיח מהברייתא שכיבוד אב משליו, כי אם זה מבן, אז ימצא זה פורע חובו משל עניים. דוחה הגמרא לא. לעולם יכול להיות, אין לנו פה ראיה מהבית, יכול להיות כיבוד אב משל בן. אנחנו יודעים שהבן שהוא מחויב לתת אוכל לאבא שלו, לא חייב לשלם מיליונים. מידה בינונית, זאת אומרת, ארוחה רגילה, שיהיה סביבה והכל. אבל אם הוא רוצה להעדיף, הוא רוצה לתת יותר מהסטנדרט, אז פה הברייתא פה מדברת על העדפה. העדפה, המפרשים מסבירים שהכוונה פה יותר ממידה בינונית. אתה רוצה לתת לו עכשיו איזה מנה קלאסה. זאת אומרת, אתה בדרך כלל מידה בינונית, אתה רוצה לתת לו מנה של 50 שקל, אתה רוצה לתת לו משהו 200 שקל. אז את ההפרש, את זה אתה יכול ללכת לתת ממעשר עני. עכשיו, זה לא נקרא פורע חובו, את המינימום, אם אני אומר כיבוד אב משל בן, את זה באמת אסור לך לתת מחשבון מעשר עני. כי נמצא זה פורע חובותיו ממעשר עני. ומה שכתוב פה בברייתא, זה לעולם יכול להיות מעשר כיבוד אב משל בן. רק פה מדובר, לא צריך שפה מדובר להעדפה, הכוונה לתוספת. שואלת הגמרא, אם פה מדובר בברייתא שהוא נותן את העדפה ממעשר עני, היינו דקטנא לה, כתוב שמה בהמשך הברייתא, מה כתוב בהמשך הברייתא? אמר רבי יהודה, תבוא מהרה, השם ישמור, תבוא קללה, למי שמאכיל את האביב מעשר עני. זאת אומרת, תבוא כללה למי שהולך מכין את אביו מעשר עני. אם מדובר פה בברייתא, ממה הוא מכין מעשר עני? רק על העדפה, אז אני תבוא כללה, מה הבעיה? הוא הולך להוציא מהכסף שלו על מה שהוא חייב את המידה בינונית. עכשיו הוא הולך משבח מעשר עני, איזה כללה שתבוא כללה. אומרת מה, והיא לעדפה, מה אין אף כמינה, מה יוצא מסוף? זאת אומרת, במינים אחרים, מה רב מכך? איזה עבולה הוא עשה? למה שיבוא עליו מהרה לפי שיטת רבי יהודה? תרזת על מה תקשיבו, לעולם יכול להיות, כמו שאמרנו, מדובר פה לעדפה, ולעולם יכול להיות כיבודה משל בן. הכפיל האחי זילה במילסה. זאת אומרת, בכל זאת, הדבר מזולזל וביזיון, הדבר שאם אתה הולך להכיל את אבא שלך מעשר, זאת אומרת, לעולם יכול להיות ניכר הלכה, אתה יכול. את העדפה להכיל אותו מעשר עני. למה רבי יהודה אומר תבוא עליו מהרה? כי לאבא שלך, תן את המעשר עני לאנשים אחרים. זאת אומרת, אתה יכול מעיקר הדין, אבל תבוא מרב, כי הוא מבין שזילה זה המינסה. אבל אנחנו צריכים להבין פה שכל הגמרא פה, רבי צחי, כל הגמרא פה זה מעשה מדובר פה לא כמו ההלכה. על הצד שאני אגיד שזה הולך משל בלב, אבל אם אני אומר באמת שכיבוד אב כמו ההלכה שאנחנו אומרים שזה משל אב, אז אתה יכול לתת אפילו את המינימום אתה יכול לתת ממסר אני, כי אתה בכלל לא מחויב. כל התירוץ פה זה רק לדחות שאין לנו ראיה מהברייתא שכיבוד אב משל אב. אבל הלכה למעשה בסוף, הלכה למעשה רבי הרצל, הלכה למעשה מה יוצא, שאם אני אומר כיבוד אב משל אב, אתה יכול לתת אפילו, שאתה לא מחויב בכלל, אז יוצא שזה לא חוב, אין לך פשוט חוב לאבא שלך, אתה יכול לתת אפילו לפני את העדפה, אתה יכול ללכת לתת לאבא שלך, רק פה התחייה זה רק על הצד שאני אומר כיבוד אב משל בן. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה נוספת. עכשיו הגמרא רוצה להביא עכשיו ראיה נוספת. הפוך, וגם כנראה שאין לנו, לדחות את הראיה. תשמע, מביאה הגמרא ראיה נוספת, תשמע. למדנו בברייתא, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? זאת אומרת, עד איפה מגיע החובה של כיבוד אב ואם? אמר להם, ואתמול הזכרנו את זה גם כן בשיעור, אמר להם, כדי שיטול ארנקי ויזרקני לים בפניו. זאת אומרת, עד כדי כך, שאבא ייקח ארנק שלך מלא כסף ויזרוק לך את זה לים, ועם כל זה שאבא שלך עושה לך ככה, ואינו מחלימו, אתה לא מבייש את אבא שלו, ואתה אומר לו, אל תעשה, אתה מתחיל לקלל את ה... זה הגדלות של כיבודה. והיא אמר, דרך אגב, כתוב כאן, נראה לי זה תוספות, אם אני לא טועה, שמה שכתוב פה שזה הגדרה של כיבוד אב, שאתה נותן לעשות את זה, מדובר פה שאבא יש לו איזה אינטרס מזה. זאת אומרת, בוא נגיד, אבא עושה את זה בדוגמה, אני שולט עליך, יש לך, אבל אם אבא עושה את זה סתם בשביל, אתה יודע, רישות נטו, אז פה כתוב שאתה כן יכול למנוע ממנו. בסוג זה, פה מדובר שכאילו, אתה רואה שאבא יש לו איזה מטרה שהוא הולך וזורק את זה לים. ככה נראה לי זה תוספות, אם אני לא טועה, לא ראיתי את זה תוספות פה, ונראה לי זה תוספות. על כל פנים אומרת הגמרא, והיא אמרת, אם תרצה להגיד שהוצאות כיבוד אב ואם, זה משל אב, והבן לא צריך להפסיד מכך. אז אם ככה חייבים להגיד שמה מדובר פה, מדובר פה בארנק של מי? בארנק של האבא או ארנק של הבן? מדובר פה בארנק של האבא. אז אם ככה קשה, אם מדובר פה בארנק של האבא ולא משל הבן, אז מה ינפקי למילה, מה יש לבן, זאת אומרת, למה יחלים אותו? מה המעלה שהבן לא מחליט את האבא, אם זה לא הכסף שלו? הרי הוא לא נפסד מכך, אלא מה אפשר להוכיח מפה? שמה? שלכאורה כיבוד אב משל בן. וזה הגדלות שהוא הולך ולוקח את זה, ולוקח את זה לים. תרץ את הגמרא לא. שיכול להיות שמדובר פה בראוי ליורשו, בבן שראוי לירושה. בא רבי אליעזר לומר, אפילו שבאמת זה ארנק של אבא, אבל שאבא הולך וזורק שם, אם יש שם, בוא נגיד איזה מלא מלא כסף, אז הוא מפסיד מכך, כי אם אבא לא היה זורק את זה, אז הכסף הזה יכל לבוא אליו בסוף בירושה. אז אם כך הוא מפסיד במורגב, אז אם כל זה אסור לו להחלים, אין לנו ראיה מפה שכיבוד אב משל בן. מביאה הגמרא עכשיו סיפור, כדוגמה לעניין הזה, אומרת הגמרא, וכי עד רבא ברב אונה, סיפור מעניין. דרב אונה, רבא ברב אונה, מה היה הסיפור? דרב אונה קרא שיראה, רב אונה הלך וקרא שיראה, שיראה איזה מעיל משי, הוא קרא את זה באמפה רבא דרי, הוא קרא את זה בפני הבן שלו רבא, למה? הוא אמר, הוא הלך לעשות לו איזה מבחן, הוא הולך לעשות מבחן לבן שלו, אם הבן מגיע לידי כעס או הבן לא מגיע לידי כעס. אז מה הוא אמר? אמר, איזו לך זה, הוא אמר לעצמו, איזו לך זה, אני הולך לראות, אני אעשה לו מבחן, היא רתח, היא לא רתח. אני הולך ואני אבחון אותו אם הוא מגיע ויקח לידי כעס או לא. עכשיו, לכאורה רב אונה קרא בגד של מי רב אונה? איזה בגד רב אונה הלך וקרא? מעיל משי של הבן או המעיל משי שלו? המעיל משי שלו. אז מה אתה אמור עכשיו ללכת? מה הוא אמור לכעוס? למה שיחס אם אתה קורא את המעיל? אלא מה אנחנו רואים פה? כי מדובר פה בבן שראוי לירושו, וזה מעיל יקר היה. אז הוא עדיין יכול לרתוח שמפסיד לו את המעיל. כל פעמים זה אנחנו רואים פה מהסיפור. עכשיו, סתם הגמרא מגיעה ושואלת לכאורה, על הצד שבסוף הוא ירתח. אז אתה עובר פה לפני עיוור, לא תיתן לכשול. איך האבא עשה את זה לבן שלו? מדובר פה מצדיקים, המוראים, שדיל מרתח, וכעבר, לפני עיוור, לא תיתן מכשול. דרך אגב, יש דיון בפוסקים, ספר יד מלאכי מדבר על זה. כשאני מדבר איתך, רבי הרצל, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה מדובר לפני עיוור? בוא נגיד נזיר, אתה רוצה לתת לו ענבים? אתה יכול להכשיל אותו? מה ידין בסוף? הוא לא נכשל בזה, הוא למד בניסיון. גם כן עברת לפני עיוור לא תיתן מכשול? או לא עברת לפני עיוור לא תיתן מכשול? זאת אומרת, עצם דבר ששמת מכשול, אפילו שבסוף הוא לא נכשל, עברת לפני, או לא, אפילו לא תיתן מכשול, דווקא בסוף אם באמת הוא נכשל. אבל אם בסוף הוא לא נכשל, אז לא שם. אפילו ששמת מכשול, אז יש כזה דיון בחקירות. אז היד מלאכי רוצה להוכיח מפה, שמה אנחנו רואים פה שכתוב פה? ודילמה רתח וכעבר. אז מה אנחנו רואים פה? שמתי יעבור לפני עיוור לא תיתן מכשול? דווקא כשירתח, אבל אם הוא לא ירתח, הוא לא יעבור לפני עיוור. מגיע יד מלאכי, רק רוצה לדחות את זה, אומר לו, מה שכתוב פה ודילמה רתח ועבר, זה מצב שאני אומר ככה, ודילמה רתח, בגלל שהוא יכול להגיע לידי מצב לרתיחה, אז לכן בכאווה, בקיצור הוא לא כזה מוכיח, הוא רצה להוכיח מפה, לדין מה רתח, לא מפה על שהוא רתח, ובגלל שיש לו סיכוי להגיע לידי רצה, אז הוא כבר עבור על לפני, קיצור זה כזה דיון בפוסקים, האם לפני ולא תן נכשול יש, גם אם הוא עמד בניסיון, והוא לא נכשל. על כל פנים ככה הגמרא שואלת, איך האבא לא פיחד, איך רבא ורבונה לא פיחד, איך רבונה לא פיחד שהבן שלו רבא ייכשל בכעס. מתרץ את הגמרא, לא בכעס, ייכשל בכיבוד אב ואם, זה הרי המבחן שלו. הרי מדובר פה על כישלון שהולך להפסיד את הירושה המעין, אז הכיבוד אבאים. תרץ את הגמרא דמחילה לעיקרי. מדובר פה שאבא רק רצה לעשות לו מבחן על כעס או לא. אז האבא אמר, מבחינת כיבוד אבאים, אני מוחל על הבן שלי, על הכבוד שלי. ועוד מה נראה בגמרא, הגמרא פוסקת אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז לכן, אז הוא לא פיחד פה לפני לא תתן לכל עולם הכל. הצד אפילו שירתח, אז אבא מחל על הכיבוד אבאים. עכשיו יש סתם שאלה, בן אדם שרצה לאכול חזיר, ובסוף עלה לו בידו תלה. אז ההלכה שכתוב בגמרא, שכתוב צריך סליחה וכפרה. אז אותו דבר פה לכאורה, בן, כשהוא נחשב מכבוד, אבל לא יודע שאבא אוכל לו מראש. אז לכאורה, מה עם הבעיה הזה? זה תוספות שואל, תוספות דיבור המתחיל, דמחילה לעיקר, תוספות הקטן. אז מדובר פה, אומר תוספות, זה צריך לומר שיודיעו קודם לכן. האבא אמר לבן, תדע לך, אני עושה איתך מבחן, אבל אומר לך מראש, כיבוד אב אין לך פה בעיה של כיבוד אב, אני מודיע לו. שלא יהיה כמו להתכוון לכל בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, ואמר לכמה מפרק בסטרה שצריך מחילה וכפרה, כתוב הגמרא לא יתן, השם יסלח, לא, שצריך סליחה וכפרה. אז פה מדובר, שאבא הודיע מראש לבן, כיבוד אב אין לך פה בעיה, אני עושה לך איזה תרגיל, הוא לא אמר, לא, הלך וקרא לו. אז גם את הבעיה הזאת, אין.
אין לפני
עיוור במידות. לא, מה שעכשיו אתה אומר, אתה רציתי עכשיו לדבר על זה. אנחנו דיברנו עכשיו על הקטע של כיבוד אב ואם. פה המבחן היה, עכשיו מגיעים המפרשים ושואלים, מהי מידת הכעס? לפני יותר מכשול אמרנו אין בעיה, למה? כי כיבוד אב ואם הוא מחל לו על המצווה. אבל הוא מכשיל אותו עכשיו, הוא עומד לו בניסיון ממידת כעס. אז מה אם לפני יותר מכשול מידת כעס? מגיע מה שרבי בר אומר, מגיע רבי ישראל סלנטר, ואומר, מפה אנחנו רואים שעל מידות גאווה, רבי ישראל סלנטר מוכיח מהגדרה פה, דרך אגב. שעל מידות, על גאווה וכעס, פה אין לפני עיוור לא תיתן מכשול. ככה רבי ישראל סלנטר זאת אומרת, על כל המידות אין לפני יותר מכשול. אבל יש חידה, שהחידה כותב פה על הסיפור פה, בגמרא, שהאבא ידע שהוא לא יהיה בכעס. האבא ידע שהבן לא יהיה בכעס, רק מה? רק הוא רק פיחד שהוא הולך כביכול להקפיד, על מי הולך להקפיד? על האבא. אז בקטע של הכיבוד אב ואם, על הקפדה, זאת אומרת, כעס הוא ידע שהבן לא יכעס, הוא מכיר את הבן, הבן לא יכעס, הבן לא עשה לו את התרגיל. אז אם הוא היה לוקח כמה אחוזים של כעס, אז הוא לא, הוא כן סובר שזה בעיה, הוא ידע. הכל הבעיה זה להקפיד על האבא, לכן הוא הגיע במחל, אז גם את הקטע של כיבוד אב ואם, אין. יש ספר אורחות צדיקים, שמזה יוצא גם כן סוג של מוסר, שיש מלא מצבים שכן מותר להיות בכעס. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו עושה משהו שלא כהוגן, ככה יוצא מאורחות צדיקים, ללחות כעס שם, אין ללחות כעס, אבל שם מדבר. אז כן, יש מוזר, זאת אומרת ככה, פה, בכזה מצב, אם מישהו הולך ומשחית לך משהו, ללחות כעס אתה יכול להיות בכעס, רק מה יכול להיות פה בעיה אחרת? בעיה שהיא כיבוד אב ואם. אז הבעיה הזאת הולך ומחל לו, אבל בלחות כעס, אז לפי כיסא שלנו פה, יש לנו פה את השלושה תירוצים. לפי רבי ישראל סלנטר, יוצא שאין לפני ולא תן זה לכל ענייני מידות. לפי החידה היום מדובר פה שהוא ידע שלא יהיה בכעס, אבל לפי האורחות צדיקים יוצא שמה, שיוצא שבנושא של כעס, אז כן, יש מלא פעמים שיכולים להיות בכעס. יש מלא פעמים שיכולים להיות בכעס. עכשיו שואלת הגמרא, מה עם בל תשחית? שואלת הגמרא, והכעבר משהו בל תשחית. הלכת, השחלת את הבגד בשביל תרגיל לעשות לבן שלך, אם הוא נכשל בכיבוד אב ואם או לא, מה עם בל תשחית? ותרץ את הגמרא, דאמרי להם בפומביאני. הוא עשה את זה במקום התפירה של הבגד, שזה לא יורד מהשווי של הבגד, אז לכן אין פה השחתה. שואלת הגמרא, גם כן בגמרא מסכת ברכות, אנחנו רואים שלוקחים כוס יקר ושוברים רואים ששוברים כוס יקר בחתונה בגלל רצינות, חוץ מהטעם של חורבן ירושלים, גם בשביל לעשות רצינות בחתונה, שלא יהיה שם זילות, ככה כתוב בגמרא מסכת ברכות. התוספות שואלים שם מה עם בל תשחית, התוספות מתרץ, משום לצורך אין בל תשחית, אם זה הצורך. על כל פנים פה הגמרא מתרץ את משהו אחר, שעשה את זה במקום שאין בל תשחית. שואלת הגמרא, ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה משום אחי לא רתח, אולי בגלל זה הוא לא כעס, למה? כי לא נפחת הבגד מהשווי. זאת אומרת, אם הבגד היה נפחת מהשווי, אז הוא לא עמד בתרגיל. ותרץ את הגמרא שהאבא עשה את זה דבד למשעת רדחי. הוא עשה את זה בשעת הכעס של רבא, ובמצב כזה, אם יש לך כבר מצב כעס, אז בן אדם רגיל בא לידי כעס גם על קריאה שאין בה הפסד ממון, ופה הוא עמד בתרגיל. זאת אומרת, אפילו שהיה בכעס, אפילו בן אדם נורמלי, גם אם אין הפסד ממון, הוא בא לידי כעס. אז אם כל זה, בזה רבונה בחן אותו לרבא, אם הוא ייכעס וייכשל בחוסר כיבודיו, הוא עמד במבחן. עכשיו הגמרא מביאה מסע ומתן עוד בין המוראים, שממנו אנחנו נלמד עוד הלכה נוספת בהלכות כיבוד אב. מספר את הגמרא, מסנה לרב יחזקאל לרמי ברי. זאת אומרת, רב יחזקאל למד לבן שלו רמי ברייתא. ומה כתוב שם בברייתא? כתוב שם, אנחנו יודעים זמן שהיה בית הדין הגדול בירושלים, סנהדרין גדולה של 71, היו דנים גם כדיני נפשות. היה מושג של ארבע חייבי מיתות בית דין, שארבע חייבי מיתות בית דין זה סקילה, שריפה, הרג, חנק. מה יותר חמור, סקילה או שריפה? אז יש לנו פה עכשיו מחלוקת רבי שמעון וחכמים. לפי רבי שמעון, שריפה זה המיטה הכי חמורה. זאת אומרת, סקילה זה שלב 2, שריפה הכי חמורה. לפי חכמים, סקילה יותר חמור משריפה. ככה שם הגמרא דנה. אז שם כתוב שם, ברייתא ככה, מה הדין? אנשים שחייבים שריפה, יתערבו לך בנסקלים. עכשיו, הגמרא עוד דקה תדייק, אם כתוב הנשרפים בנסקלים, אז מי הרוב? היה לך רוב אנשים שחייבים סקילה, ואז כמה אנשים מהנשרפים התערבו ברוב בנסקלים. ככה נראה בגמרא שאמרה מדייקת, אם כתוב שנשרפים נכנסו בנסקלים, זאת אומרת, הנסקלים הם הרוב. עכשיו, אתה לא יודע מי זה אנשים שחייבים שריפה, זאת אומרת, רוב אנשים לסקילה, אתה לא יודע מי חייב לשריפה. אז מה אתה עושה פה עכשיו? עכשיו, אתה לא יכול ללכת לקחת מישהו, אם הוא חייב בעונש מספר 2, לחייב אותו מספר 1. אז בכזה מצב שיש לך תרועד, אתה לא יודע מי זה, אז מה יוצא? אז כולם מקבלים את המיטה יותר קלה. אז לכן רבי שמעון לשיטתו, שרבי שמעון לשיטתו סובר ששריפה יותר חמורה, אז רבי שמעון אומר לשיטתו, יידונו בסקילה, כולם מקבלים סקילה, בגלל שהשריפה חמורה, אתה לא רוצה להמית את האנשים האחרים, אז לכן כולם מקבלים פה פרוטקציה, וכולם אתה סתם אותם בסקילה, כי השריפה חמורה. טוב, ממשיכה הגמרא, אמר לי רב יהודה ברי, רב יהודה היה עוד בן של רבי חזקאל, זאת אומרת, רב יהודה היה אח של רמי. עכשיו, אבא רבי חזקאל למד את אותו ברייתא לרמי ברי, אז הגיע אח רב יהודה, בן של רב יחזקאל, אומר לאבא, אבא, לא תשנא אחי, אל תלמד ככה במשנה, כי לפי שיטתך יוצא שהנשרפים בנסקלים, זאת אומרת, מה זה בנסקלים? עכשיו, מי פה הרוב? הרוב זה הסקילה. עכשיו, למה אתה אומר שכולם יקבלו סקילה? כי השריפה חמורה לשיטתך יותר חמור, אז לא מתאים שהאחרים יקבלו סתם שריפה. לפי השיטה שלך, לא צריכים לבוא לתם שבגלל שזה יותר חמור. פשוט, אנחנו יודעים שבכל התורה הולכים הכי רוב. אז אם זה רוב, אז אם רוב האנשים פה היו סקילה, אז בשביל זה אתה חייב לתת גם לנשרפים סקילה, כי אנחנו הולכים אחרי רוב. לא בגלל שאנחנו רואים שהשריפה חמורה, אז כולם מקבלים סקילה. אז הבן אומר לו, מה רבי יהודה ברי, אבא, לא תשנא אחי. מה יראה, למה אתה אומר אתם שאתם כולם מקבלים סקילה בגלל ששריפה חמורה? טייפיקלי, גם בלי אתם הזה אתה יכול ללמוד את זה. למה? דרובה דנסקלים מינו, בגלל שרובה מסקלים. אז אנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב. טוב. אז מגיע האבא שואל את הבן שלו, רב יהודה, רב חזקאל, אלא איך היא אסנה? איך אתה רוצה שאני אלמד את המשנה? אז אמר לו, תלמד ככה את הברייתא. תלמד מה? תלמד, נראה לי שזה משנה, לא יודע אם משנה או ברייתא, תלמד ככה, הנסקלים בנשרפים. זאת אומרת, מי היה פה הרוב? הנשרפים היו הרוב. אז עכשיו, אם אני הולך על צד רוב, אז אמורים לקבל שריפה. מגיע ברייתא ולמדת אותנו שלמרות שהרוב פה בשריפה, כולם מקבלים סקילה לפי שיטת רבי שמעון. למה? כי אני לא רוצה שהכמה בודדים שחייבים סקילה, יקבלו פה את העונש החמור. אז לכן כולם מקבלים. למה? כמו שכתוב, שהשריפה חמורה. זאת אומרת, מטעם רוב, היינו אמורים פה ללכת על הצד שכולם יקבלו שריפה. מגיע רבי שמעון אומר לא. לשיטתי אני אומר שריפה חמורה, אז למה שהכמה בודדים שמקבלים סקילה צריכים לקבל שריפה? אז לכן כולם מקבלים סקילה שהשריפה חמורה. לפי זה הכל על מקומו. אלא איך יסנה, הנסקלים ונשרפים, ולפי זה מובן מאוד ש... טוב, אמר לי, אז אומר לבן שלו רב יהודה, איך, אם אתה לומד, אומר אבא לבן, אם אתה רוצה ללמוד, ניקח את הברייתא שאנחנו לומדים הנסקלים ונשרפים, אז תראה מה שיטת חכמים, מה אמרנו שיטת חכמים? חכמים סוברים שמה יותר חמור? סקילה יותר חמור. אז חכמים לכן חולקים, חכמים אומרים שבגלל שסקילה יותר חמור, אז כולם אמורים לקבל שריפה. מה הסיבה? כי חכמים סוברים שסקילה יותר חמור משריפה. אם אני עכשיו אומר שמי היה פה הרוב? מי היה פה הרוב? הרוב היו הנסקלים, אז אתה לא צריך לבוא לתם בגלל שזה יותר חמור, סקילה יותר חמור, אז הם אמורים לקבל שריפה לפי שיטת חכמים. לפי שיטת חכמים אתה יודע למה צריכים לקבל שריפה? כי הרוב היו אנשים שחייבים בשריפה. אתה לא צריך לבוא עכשיו לתם, לפי שיטת חכמים שחכמים סוברים שהסקילה יותר חמור, אז הוא אומר פה, לכן כולם צריכים לקבל שריפה. לא, אם אתה אומר, אתה מפך פה את הסיפור ואתה אומר, אתה לא אומר הנשרפים הנסקלים, אתה אומר הנסקלים הנשרפים, זאת אומרת, מי הרוב פה? הרוב חייבים שריפה, אז לכן, לפי שיטת חכמים, כולם יקבלו שריפה בגלל רוב. אתה לא צריך לבוא לטעם בגלל שסקילה יותר חמור משריפה, אז הם יקבלו את המספר 2 את השריפה. כך אומר, אם אתה מהפך, אז אם קשה חכמים. מקודם היה קשה לפי שיטת רבי שמעון, אמר לי, אחי, אין השריפה. והחכמים אומרים, נידונו בשריפה שהסקילה חמורה. מה יראה לסקילה חמורה? תהיפו כלי, דרובה נשרפים נינו. אמר לי, אז רבי יהודה אמר, תקשיב טוב, באמת לפי שיטת חכמים, אתה צודק שלא צריכים לבוא לטעם הזה. זאת אומרת, באמת, אם הרוב נשרפים, מתכוונים שריפה בגלל הרוב. חכמים שומרים את הטעם שזה יותר חמור, שסקילה יותר חמור, הם מדברים את זה כאילו לפי רבי שמעון. אומרים לפי רבי שמעון, שאתה אומר ששריפה יותר חמור, אנחנו חולקים ואנחנו אומרים שלא, לא שריפה יותר חמור, סקילה יותר חמור. זאת אומרת, לפי שיטת חכמים באמת, אם יש לך רוב נשרפים, והנסקלים נכנסו והנשרפים מקבלים כולם שריפה, לא צריכים לבוא לטעם בגלל שיש סקילה יותר חמור, רק אתה יכול לבוא לטעם, איזה טעם, איזה טעם, איזה טעם, הטעם שאנחנו אומרים, שהרוב בשריפה. פה הסיבה שחכמים מדברים ככה, כי מדברים לרבי שמעון, לפי רבי שמעון אומרים ככה, מה יריה? אמר לי, את הרבנן הוא דקאמר לרבי שמעון, דקאמר שאתה אומר שיקבלו סקילה של שריפה חמורה, אז אני אומר לכם, לא, הדבר לא נכון, אלא סקילה חמורה, ואם אתה עונשם בה, לפי זה אתה עושה הפוך, אתה רק מחמיר ולא מקל. לכל פנים, למדנו פה מחלוקת צדדי, שעדיין עוד לא קשור, עוד דקה נראה מה זה נכנס פה למצוות כיבודה, אבל כל פנים, מה ראינו פה? ראינו פה באמת שיש מחלוקת רבי שמעון וחכמים, מה יותר חמור, שריפה או סקילה. לפי רבי שמעון, אנחנו יודעים ששריפה חמורה, אז לכן, אפילו שיש לך פה רוב שחייבים שריפה, זאת אומרת, הנסקלים נכנסו לנשרפים, עדיין מקבלים סקילה, כי שריפה יותר חמורה, אנחנו רוצים שיקבלו את העונש הקל. לפי חכמים, גם כן מקדם מצב שחכמים חולקים, חכמים סוברים, שצריכים לקבל שריפה. למה? כי הסקילה חמורה. למרות פה שהרוב שריפה, הם לא כותבים פה את הטעם ככה, כי הם מדברים לרבי שמעון, שהם אומרים, לפי רבי שמעון, אתה נותן להם את העונש החמור לשיטתם, אומר להם שקר, כי אנחנו סוברים שסקילה יותר חמור משריפה. עד כאן למדנו פה מחלוקת צדדית בנושא הנשרפים בנסקלים. וכמו שהפכנו, הנסקלים בנשרפים. עכשיו הגמרא מביאה את ההמשך של המעשה. מה היה הסיפור? אמר לרב שמואל לרב יהודה, שיננה, יש כאלה אומרים שיננה. יש כאלה אומרים שיננה זה לשון אחד, או היה מחודד, לשון לימודי. אז אמר לו שיננה, לא תמה לנביך אחי, אל תגיד לאבא שלך בלשון הזה, שמקודם ראינו בפרית, אתה שומר לאבא שלו, לא תסני אחי, אל תימד ככה, רק תהפוך, אל תכתוב על נסקלים ונסקלים, אל תגיד את המילה אף פעם לא, אל תמיר אחי, למה? דתניה למדנו מברייתא. הרי ישעיהו אביו עובר על דברי תורה, אל יאמר לו, אל תגיד לו בצורה כזאת, אבא עברת על דברי תורה. כי זה לא מכבוד העם לדבר ככה לאבא, אבא אתה לא עושה נכון, אבא אתה מחלל שבת. רק מה יגיד לו? אלא אומר לו, תשמע, אמור נגיד בן אדם שאומר אבא מחלל שבת, אל תגיד לו, אבא אתה מחלל שבת. רק מה תגיד לו? אבא, כך כתוב בתורה, כתוב, תגיד בניחות, אני יש פסוק שכתוב בתורה ככה, ואבא כבר יבין, אבא כבר יבין אוטומטי שכביכול, אל תגיד לו אבל מפורש, אל תעשה ככה. יש כאלו אבל אומרים פה, אלא אומר לו, אבא, כך כתוב בתורה, הוא לא אומר את זה בלשון איכותה, יש כאלו אומרים את זה בלשון תמיה. אבא, כך כתוב בתורה? על כל פנים, הוא לא אומר לאבא, אל תלמד ככה. אז אם ככה, אפשר שואלים את הנדה דרך אגב, מה, שיגיד לו ככה, כך כתוב בתורה, כמו שאמרנו שתי גרסאות, או שאומר את זה בלשון איכותה, או שאומר את זה בלשון תמיה, שיגיד לו כך כתוב בתורה, צאור כמה צר לי, הוא גם כן מצטער בכך, מה הוא מרוויח מפה? תראה מה, אלא אומר לו, אבא, נקרא כתוב בתורה כך, זאת אומרת, הוא מקריא לו את הפסוק, הוא לא מתייחס למה שאבא אמר. הוא רק מקריא לו את הפסוק, ואבא מבין לבד שטעם. מקודם שאנחנו ראינו שאומר לו אבא כך כתוב בתורה, כאילו מתייחס למה שאבא אמר. לא, אל תתייחס לאבא, אתה תגיד לו, תקשיב, אנחנו למדנו עכשיו פרשת שבוע, כתוב בפרשה כך וככה, ואבא יבין לבד, זה מה שמותר לעשות. עכשיו אנחנו ממשיכים את ההמשך של הברייתא, אלעזר בן מציה אומר, אבא אומר אשקני מים, אם האבא אומר לי להשקות אותו מים, ובאותו זמן ממש יש מצווה לעשות, למשל יש מצוות לוויה, לקבור מת הכל, אז אמר אליעזר ומאסיה, מניח אני כבוד אבא, ועושה את המצווה. למה? שנים ואבא חייבים במצווה. אז לכן מקדם מצב אנחנו דוחים כיבוד העם מפני המצווה. ככה אומר אליעזר ומאסיה, זאת אומרת, בגלל שגם אבא חייב במצווה הזאת, אז המצווה דוחה כיבוד אב. איסי בן יהודה אומר תלוי. אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, דוגמה, בוא נגיד היום בדוגמה שנתתי, דוגמה של מה שרשי מביא את הדוגמה, רשי האחרון, כגון לקבור את המת, בוא נגיד בזמננו יש חברה קדישה, אז בכזה מצב אומר איסי בן יהודה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, תעשה על ידי אחרים, וילכו ברבות הריב, אבל אם אתה נכנס פה למקום שאם אתה לא תעשה את המצווה, אף אחד לא יעשה את המצווה, אז בכזה מצב מה אנחנו אומרים? בכזה מצב כולם מסכימים ש... מקדם מצב כולם מסכימים שאם אתה היחיד שאתה יכול לעשות את המצווה, אז כולם מסכימים שתניח את כבוד אבא ותלך למצווה. אבל אם אתה יכול לעשות את זה לאחרים, אז ניסי בן יהודה מגיע ואומר שבאמת תמשיך לטפל באבא ואחרים יעשו את המצווה, ופוסק את הגמרא באמת ככה. אמר רב מסלה, הלכה כאיסי בן יהודה, שאם המצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, אז באמת אז אתה ממשיך עם הכיבוד אבא, ואל תדחה את הכיבוד אבא בגלל המצווה. עכשיו אנחנו ממשיכים נושא במחילה. כל פנים, מה אנחנו למדנו פה, דף וחצי כמעט למדנו פה, על הנושא של כיבוד אב ואם. אז ראינו, רבי בן ציון, שאלו את החזוניש, איך הוא הגיע להיות חזוניש. כל הילדים גדול התור, כמה ספרים והכל. שאלו את החזוניש, איך הגעת לדרגה שהגעת? ככה שאלו את החזוניש. עכשיו, החזוניש יכל לענות להם תשובות, תקשיבו, מתוך הגיעת התורה, מתוך התפילה. מה החזוניש שאלה? מתוך הכיבוד אב ואם, שכיבדתי את ההורים שלי כמו שצריך, בזכות זה הגעתי וגדלתי חזוניש. כידוע, יש מלא סיפורים על החזוניש, כמה הוא כיבד את אבא שלו, בפרט את אמא שלו, היה לו אמא זקנה, הוא עלה איתה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, יש המון המון סיפורים, איך החזוניש עזב את הכל, כמה שהוא טיפל יפה באמא, והוא הלך ונתלה את כל הכיבוד, את כל הגדלות שהוא גדל חזוניש, הכל בזכות הכיבוד אב, לא בגלל דברים אחרים. עכשיו, הוא בעצמו היה אומר, שאתה רוצה לראות, לעשות מבחן יראת שמיים על בן אדם, אתה יכול לעשות מבחן יראת שמיים על בן אדם? יראת שמיים רק בורא עולם בדרך כלל יודע, אז החזוניש בעצמו אמר, אתה יכול לעשות מבחן יראת שמיים על בן אדם מתי? תראה איך שהוא מכבד את ההורים שלו, ולפי זה אתה יכול לראות כמה יראת שמיים לעת זקנה. וכמובן, אם זה מצווה שהתורה מבטיחה למה נאריך ולימיך, כי פה יש מלא ניסיונות גם. אתה יודע, לפעמים זה על חשבון הזמן שלך, וזה מגיע כבר מלעת זקנה, הם דורשים מלא זמן. לכן הגיעה התורה ואומרת, למה נאריכון ימיך? זאת אומרת, כמו שידוע, שהחתם סופר, פעם אחד נאריך בתפילת עמידה, מלא זמן תפילת עמידה. ובאותו זמן שהוא התפלל תפילת 18, יהודי אחר היה בבית כנסת. יהודי הספיק ללמוד דף גמרא שלם, רוצה לומר שהוא עמד בתפילת עמידה. אז אחרי זה הוא קצת התחצף לחתם סופר, עשה עושה שלום, סיים תפילת עמידה, אז הוא אומר לחתם סופר, אותו בן אדם, אני בזמן שאתה למד, מתי תספיק לגדול תלמידך, מתי תספיק ללמוד, הוא אומר את זה לגדול הדור, חתם סופר, אני בזמן שלך, שאתה מתפלל, למדתי כבר דבר, מהו, אתה תספיק ללמוד. אז אמר לו החתם סופר, יש לנו גמרא במסכת ברכות, שכתוב לו גמרא במסכת ברכות, כל המאריך בתפילתו, מאריכין לו ימיו ושנותיו. למה הגמרא אומרת את זה? הוא רוצה להגיד שאפילו שתאריך בתפילה, בעזרת השם יש לך מלא אריכות ימים ושנים. אז כל פעם גם כן אומרים, כיבוד אב ואם, מלא אנשים אומרים על חשבונם. מגיעה התורה ואומרת, למה אני יכול למחש כמו בדרך צרות, מה זה למה אני אריך ולמחש? גם צריכים שהימים יהיו יותר גדולים. 24 שעות, כשאנשים יש להם הורים בגיל 90, דורש 30 כל כך מלא שעות, יש להם מלא 8 שעות עבודה, ולא כל מיני. למה אני אריכון ימיך? הימים צריכים להיות יותר ארוך מזה, ורואים את זה. מספיקים הכל, הכל פנים זה מצווה מאוד מאוד גדולה, מצווה סגולית, מצווה הגיונית כמו בכלל, חוץ מ... אבל מגיע, תמיד אני מגיע ניסיונות, מגיע תמיד, יש פתגם שאומרים את זה בשם בעלי מוסר, אומרים את זה נראה לי בשם הפה ליועץ. מה אומרים בשם הפה ליועץ? אבא אחד יכול להחזיק 10 ילדים, ו10 ילדים לא יכולים להחזיק אבא אחד. זאת אומרת, אבא יש לו את הכוחות להחזיק 10 ילדים, יש כאלו גם 16 ילדים, 17, ו10, הפתגם הולך על 10, ו10 ילדים גם לא יכולים להחזיק. זאת אומרת, הטבע הגיע ונהיה ככה. עכשיו, יש לזה גם מילאון, כתבתי פה יש את הגאון מאוסטרוף, זה גם מביא לזה גם הסבר. זה מאוד מעניין, הוא מביא מה ההסבר. הוא מביא הסבר ככה, הוא אומר, אנחנו יודעים שכולנו מתייחסים לתחילת הבריאה. תחילת הבריאה, מי זה היה? אדם הראשון. אדם הראשון, אבא לא היה לו. אז לכן, הילדים פחות יודעים להעריך את האבא, אבל ילדים היו לו. בגלל שאנחנו מתייחסים תחילת הבריאה, אז תמיד הטבע יותר נוטה שאבא, כמה שהילדים לא עזרו לו כלום, הוא יכבד אותם, יאהב אותם, ייתן להם את הכל, והבנים אף פעם לא יכולים להחזיר, ורואים את זה מציאות בכל הדורות. זאת אומרת, כמה שההורים עושים לילדים, הילדים, הלוואי, בעזרת השם שכן כולנו נתחזק ונעשה כמו שצריך, אבל זה מציאות שרואים את זה. הרבי מקוצק אמר את זה גם כן, הנושא שרואים את זה גם בתורה שם, רואים את זה גם בתורה, כתוב את זה על בנימין. אמרו שם על יוסף הצדיק, והיה בירותו על בנימין, והיה בירותו על יעקב אבינו, כי אין ענר אינני אותנו, והשם ישמור יכול להיות ומת. אז הוא שואל שם הרבי מקוץ, אני לא מבין אותך, אתה דואג רק לאבא, שיעקב אבינו יראה שבנימין לא איתנו מת, היה לו 10 ילדים כבר באותו תקופה. מה אם 10 ילדים יראו שאבא לא חוזר הביתה, מה עם זה? מה אתה לא דואג על זה? אז אמר הרבי מקוץ, פה אנחנו רואים לו, 10 ילדים, לא ייקחו את זה כל כך קשה כמו שאבא לוקח קשה ילדים, ומשהו מדהים שאנחנו רואים פה את הדבר הזה. הכל פנים, מגיע לתורה ואומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, מצווה סגולית, להתחזק באמת, משתדלים. צריכים להשתדל לעשות את זה באמת, לתת הרגשה טובה גם, והתורה נותנת למען יאריכון ימיך, ורואים את זה בחוש, כמו שאנחנו רואים את הסיפור של החזוניש, ועוד מלא גדולי עולם שלקחו את הכל, ראינו את כל הסיפורים מהגמרא מהתנאים, אבל גם ראינו גדולי עולם לאחרונים, עזבו את הכל, את כל הקריירה שלהם, הלכו לטפל ממש עד ה-120, והתורה אומרת למען יאכל ימיך. עכשיו, יש מושג שמחילת כבוד, אבא יכול למחול כבוד רב. אז אמר רב יצחק בר שילא, אמר רב מסטה, אמר רב חיסדא, אף שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז הוא לא צריך. הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא יכול למחול. הרב שמחל על כבודו, אבל אין כבודו מחול. ורב יוסף אמר, דרך אגב, אנחנו עכשיו נמצאים לפני ראש השנה, אז ממש אנחנו רואים את הדבר הזה של... אנחנו רואים ממש את הדבר הזה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים ש... אנחנו אומרים בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. בכל ענייני תשובה בן אדם חוטא, מה אנחנו מזכירים למחול? אנחנו מזכירים השיבנו אבינו לתורתך. אבינו מלכנו, אחזרנו בתשובה שלך. ואיזה ברכות אנחנו אומרים אבינו, סלח לנו אבינו, השיבנו אבינו. אבינו מלכנו, למה? כי אף שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז אומרים, אנחנו בדרך כלל לא נמד נראה מי הלך שמחל על כבודו, נראה עוד מעט כבודו מחול או לא, אבל אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן אני אומר, אבא, אתה אבא שלנו. אף שמחל על כבודו, עשינו עבירה, השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו. עוד מעט נדבר על זה בהמשך, שם נראה בהגיעה לגמרא, בואו אנחנו צריכים להתקדם בדף. אומרת הגמרא, הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ורב יוסף אמר, אפילו הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. איפה אנחנו רואים את זה שלמה? אנחנו רואים למדבט המדבט, אבל אחר, פה בכבוד שלה, תמיד חכם, האם תורה דילאו? האם התורה שלו? הרי של הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא יכול למחול עליה? זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מוחל, הכל שלו. אבל רב, תמיד חכם שלומד תורה, הוא לא יכול למחול על משהו שלו שלו, כי התורה לא שלו. ככה הוא אמר, עד הרמה רבה, אחר כך רבה חזר לתמיה, הוא אומר, אין. כן, קיצור, למדנו מחלוקת עם רב שמחל כבודו, כבודו מחול או לא. מגיע רב, הוא אומר, כן, אני יכול להבין את השיטה גם כן, שרב שמחל כבודו, כבודו מחול. למה? כי אחרי שהוא לומד את התורה, התורה הופך להיות שלו, תלמיד חכם. אין, תורה דילי, דכסיב, כתוב בתהילים שם, כולם יודעים תהילים א', כתוב שם בתחילת הפסוק, אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. זאת אומרת, בתחילת הפסוק כתוב, כי אם בתורת השם, לא כתוב בתורתו. אבל אחרי שהוא לומד את זה, זה הופך להיות בתורתו יהגה יומם ולילה. אז לכן, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז בקיצור, זה בטוח, אף שמחל על כבודו לכולם, כבודו מחול. רב שמחל על כבודו, הבאנו מחלוקת. לפי רב יצחק בר שילא, הרב מסטה, אמרנו, אין כבודו מחול, ורב יוסף אומר שגם הוא כבודו מחול, וגם רבה תירץ את הקושייה. מגיע עכשיו הרב, הגמרא במקשה, איני, איך אתה אומר ככה, שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, והרב ממש כבילולה דברי. רבה חיתן ילד, ורבה הסתובב וישקע יין בחתונה של הבן שלו, ודלי קסה הוא הגביע, זאת אומרת, הוא הגיש כוס לרב פאפה, לרב הונה ורידר רב יהושע, וקמו מקמרים, עמדו מפניו, ועמדו מפניו כשהם קיבלו את הכוס. אחר כך הוא הגביע והגיש לרב מרי, ולרב פנחס ברידר רב חיסדא, והם ולא קמו מקמרים. הם לא עמדו מפניו, הקפד והקפיד. ואמר, הוא אמר להם, הוא אמר לרב מרי לרב פנחס, האם אנו רבנן רבנן? ואנו רבנן, לאו רבנן, זאת אומרת, החכמים האלו הם חכמים, החכמים האלו הם לא חכמים, זאת אומרת, אתם שלא קמתם מפניי, אתם חכמים, ולכן אתם לא צריכים לקום, ורב פאפה ורב הונא ברידר רב יהושע הם לא חכמים, ולכן הם צריכים לקום, זאת אומרת, למה אתם לא קמים? אז פה אנחנו רואים, זה שהוא הקפיד, מה אנחנו רואים? מוכח, שהרב לא יכול למחול על כבודו. וכמובן, כמו שהרב כותב, שחייב להיות שרב, האם הוא יכל למחול, הוא מחל, הוא מחל. אבל זה מה שהוא הקפיד עליהם, כי זה לא עוזר למחילה. אז פה אנחנו רואים שרב בעצמו סובר, שרב לא יכול למחול על הכבוד, כי הוא הקפיד עליהם. וסו, עוד קושייה מהסיפור של רב פאפה, רב פאפה ומשקה בהילולה, דאבא אמר ברי. רב פאפה חיתן את הבן שלו, אבא מר, הוא היה נקרא, ואז רב פאפה השקע שם יין, ודלילי קסה הוא הגביע והגיש כוס יין לרב יצחק ברי דרב יהודה, ולא קם מקמרי, הוא לא קם מפניו. והקפד, רב פאפה מאוד הקפיד על כך, אז מה אנחנו רואים פה? שהרב לא יכול למכור לכל כבודו לכבודו. אז בקיצור יש לנו פה שתי סיפורים, והסיפורים האלה אנחנו רואים שאפילו שהרב בפועל בטוח שמחל, אבל הם הקפידו, כי אין דבר כזה שרב מחל, רב שמחל על כבודו, לא עוזר. ככה אנחנו רואים מהסיפורים מזה שהם הקפידו. תרץ את הגמרא, תקשיבו אותו. אפילו שאנחנו סוברים שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אפילו אחי, בכל זאת עדיין עידו מעבד לבאי. מה זה נקרא עידו? רש"י אומר לנוע מעט כאילו רוצה לעמוד מפניו. זאת אומרת ככה, בפועל רב שמחל על כבודו, אתה לא צריך לקום באמת לפי השיטות האלו. וככה אנחנו אומרים שרב הסובר. מה שהם הקפידו, כי הם לא התייחסו בכלל, הם שרו כאילו כלום. אתה צריך לפחות להראות כאילו, זאת אומרת, אתה לא צריך באמת לקום, אבל להראות משהו שאתה רוצה, בוא נגיד, הרעיון זה, תתנער קצת. כאילו, תתייחס שמשהו קרה פה. אז לסיכום, לפני שממשיכים את הנושא הזה, לסיכום מה יוצא, עוד פעם אני חוזר. אף שמחל על כבודו, כולה על מכבודו מחול. רב שמחל על כבודו, הגענו למחלוקת, האם הוא יכול למחול או לא יכול למחול. ואפילו לשיטות, ואנחנו רואים שרב הסובר, שרב שמחל על כבודו יכול למחול, אבל לכולה עלמה, התלמיד צריך להראות התייחסות כאילו שזה לא אוויר, כאילו משהו, להראות איזה סוג שהוא רוצה לקום, הוא רוצה להתנונע, ככה רואים פה מהגמרא. עכשיו הגמרא דנה בא, הולך להגיד עוד שתי אנשים האם שייך אצלם אכילה או לא, נשיא ומלך. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, אפילו למאן דאמר, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, ולא צריכים לכבד אותו, אבל נשיא שמחל על כבודו, פה לכולם מה אין כבודו מחול. מגיע הגמרא, מה ככה אתה אומר? מיטיבי, יש לנו ברייתא שאנחנו רואים סיפור, ושם אנחנו רואים שנשיא כן יכול למחול על הכבוד שלו. מה היה הסיפור? מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק, שהיו מסובים בבית משתה בנו של רבן גמליאל. הם השתתפו בחתונה של הבן של רבן גמליאל. עכשיו כולם יודעים שרבן גמליאל היה נשיא, והיה רבן גמליאל עומד ומשקיע להם. רבן גמליאל עמד ממש, חילק להם שם ממש כבחתונה של הבן שלו. נתן הכוס לרבי אלעזר, רבן גמליאל נתן את הכוס לרבי אליעזר, כתוב פה, נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נתלו. הוא לא רצה לקחת מהנשיא, לאמר, הוא לא רוצה שהנשיא ישמש אותי, מה הנשיא צריך לכבד את כוס, אז הוא לא רצה. נתנו לרבי יהושע וכן קיבלו. אז אמרנו רבי אליעזר, רבי אליעזר ראה שרבי יהושע מקבל את הכוס בחתונה מהנשיא רבן גמליאל, אז אמרנו רבי אליעזר, מה זה יהושע? מה זה הצד שאתה מקבל את הכוס? האם ייתכן שאנו יושבים, אנחנו יושבים פה כמו פריאל, ואתה יודע, אתה יושב בחתונה, אתה יושב בסעודה טובה, ורבן גמליאל עומד ומשקיע עלינו, וזה לא אומר, אמר לי, אני לא מבין אותך, אומר לו רבי שואל רבי אליעזר. מצינו, אנחנו ראינו בתנ"ך, ראינו בתורה, שאפילו הוא גדול משגדול ממנו, מישהו שיותר גדול מרבן גמליאל, ששימש. מי זה האדם שיותר גדול מרבן גמליאל ושימש אחרים? אברהם אבינו, שאברהם גדול הדור היה. וכתוב בו, כתוב אצל אברהם אבינו, והוא עומד על עד. המרשם הוסיף, מאיפה אנחנו יודעים שאברהם אבינו היה נשיא גם כן? כי כתוב בתורה שמה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אז אומר המרשם, פה אנחנו רואים שאברהם אבינו גם כן היה נשיא. ועם כל זה אנחנו רואים פה, שאברהם אבינו למרות שהוא היה נשיא, וכתוב הוא עומד עליהם שהוא שימש אותם. אז אם ככה, גם מפה אנחנו רואים מהתורה כבר, שנשיא יכול למחול על הכבוד. לשם התורה, אולי אתה רוצה להגיד שזה לא היה מאברהם אבינו, למה? כי אברהם אבינו לא שירת סתם אנשים, הוא שירת מלאכים כמלאכי השרת נדמו לו, אז לכן הוא שימש אותם. הוא אומר את הגמרא, לא, אנחנו סוברים שלא נדמו לו, אלא לרביים. אז אם ככה, אומר לו, אם ככה, אומר רבי יהושע לרבי אליעזר, אז אנו לא יהיה רבן גמליאל ברבי, ברבי זה כאילו גדול הדור ונשיא ישראל, עומד ומשקיע עלינו. אם אנחנו רואים אצל אברהם אבינו, שהוא עמד לשמש את הרביים האלו, אז הנה, אז גם כן הנשיא רבן גמליאל, גם כן יכול לעמוד ולשקוט אותנו. אמר להם רבי צדוק, רבי צדוק אומר לרבי אליעזר ורבי יהושע, שאתם לא צריכים עכשיו להביא ראייה מאחרי הכל אנשים שרואים שנשיא מחל על כבודו. אפשר להביא ראייה מהקדוש ברוך הוא, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום, אתם עוסקים בכבודו של מכבוד הבריות. שהקדוש ברוך הוא משיב רוחות, הקדוש ברוך הוא משיב הרוח, אומרים עכשיו בתפילה, הוא מעלה נשיאים, הוא מעלה עננים, הוא מוריד מטר, הוא מצמיח אדמה, ועורך שולחן, הנה עכשיו מגיע ראש השנה, אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הכל בראש השנה ייכתב, וביום צום כיפור ייכתב, ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, דואג לנו לפרנסה טובה. אז אם ככה, ואנו, לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד עם השקל, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו כביכול עומד ונותן לנו את כל השירות מה שאנחנו צריכים, נותן לנו פרנסה בשפע, נותן לנו גשם, נותן לנו מה שצריך, משיב הרוח, מוריד הגשם והכל, אז הנשיא, ברור שיכול למחול על הכבוד, אז לכן לתרץ את הגמרא, אלא היא התמרחית פה באמת. אם תרצה להגיד לשם רבי אפשר להגיד ככה, אמר רבי אשי, אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, שנאמר כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך, אז אנחנו דורשים את זה שכתוב שום תשים עליך מלך, לומדים, שתהא אימתו עליך. מה אתה צריך לשים עליך את המלך? שתהא אימתו עליך. לפי זה יוצא ככה, נשיא שמחל על כבודו, למעשה, רואים פה מהגמרא זה סוג שנשאר מחלוקת, כי אחרי הכל לא יודע אם רבי אליעזר הסכים לטענה של רבי יהושע. אז כמו שלא אומרות, למרות שזה מחלוקת. אבל מלך שמחל על כבודו, זה לכול העלמא אין כבודו מחול, שום תשים עליך מלך, נורך הקדוש ברוך הוא.
יש שם דיבורת אחר על הגמרא הזאת. מי שמשרת אחרים, זה הכבוד שלו. מה אומר, אל מה אתם מתעסקים בכבודו של הבריאות, לא כבודו. זאת אומרת, מי שמשרת האנשים, זה הכבוד.
יפה. אבל אנחנו עכשיו, מה תירצנו, איך הקדוש, אם אני אומר לכולם, המלך שלך לכבודו עם כבודו מחול, איך הקדוש ברוך הוא? אבל עדיין אנחנו אומרים, חוץ מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה משהו, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא כל העולם שלו, התורה שלו והכל. אז פה זה לא מישהו, אז אצל הקדוש ברוך הוא ולא כל הארץ כבודו, הכל הוא כן מלך שמחל על כבודו, אצל הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. לכן אנחנו אומרים ביום הכיפורים בתפילה, עכשיו מגיע עוד ביום הכיפורים, מה אומרים שם בתפילה? כי אתה סלחן לישראל, ומחלן לשבטי ישורון, אם מבלעדיך אין לנו מוכן וסולח אלא אתה, מה הכוונה? שכל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מבלעדיך אין לנו דבר כזה.
רק אתה, שאתה המלך כחור, רחום וחנון, שאפילו לראות שעשינו עבירה, רק אתה מלך על כבודו, מלך שמחל על כבודו, רק אתה יכול למחול וסולח. אז לפי זה, כמו שאמרנו, שהבני ססחר, ויש כאלה אומרים את זה גם כמאחידה, שלמה באמת הסיבה, שאם אני אומר מלך שמחל על כבודו, הקדוש ברוך הוא כן יכול למחול, אז למה תשובה רק עוזר בעם ישראל? למה אצל גויים לא עוזר תשובה? אז לפי זה אומר הבני ססחר וגם אחידה כותב אותו דבר, כי מבחינת הקדוש ברוך הוא חוץ מזה שהוא מלך, אנחנו גם כבנים. אז כבנים, אף שמחל על כבודו, על כבודו, אנחנו לפי זה יוצא כאילו, אבל אצל הגויים, הקדוש ברוך הוא יוצא סך הכל כמו עבדים. ועבד, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז לכן רק אצל עם ישראל כותב הבני ססחר ואחידה, רק אתם. ולכן אפשר להוסיף מה שאמרתי כבר מקודם, אותו רעיון שלפי המהלך הזה, מבינים למה איפה שאנחנו מזכירים תשובה ואומרים אבא, השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו, אבינו מלכנו. כי אומרים, רוצים להזכיר אותה אבא שלנו, ואבא שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. עכשיו עוד מתי הילולה של השר שלום מבלז. נראה לי מחר בלילה, אז השר שלום מבלז פעם אחד, יש את הפסוק שכתוב שם, אם אבוננו ענו בנו. אמרנו אם אבוננו ענו בנו, שאבונות עונים בנו, זאת אומרת אפילו אבורות עונים בנו. אז איזה מישהו מארץ אמר שם ככה, אם אבוננו, אמרו עולם, אם אנחנו עשינו עבירות, אז ענו בנו, אנחנו בנים שלך. אז השר שלום מבלז ככה צחק, אבל כל פעמים יש בזה כאילו דבר יפה, אותו דבר, יש לי את הפסוק, מחיתי כאב שעיך. אז מה זה מחיתי כאב שעיך? אב זה עננים. אז אחד אמר, מחיתי כאב שעיך, זאת אומרת, אני עשיתי עבירות, אז מחיתי כמו אבא, אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז מחיתי כאב בשעיך. אנחנו רק נגמור פה מהר פה את העניין, אז על כל פנים, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, אנחנו מתחיל את הנושא, עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש, סיימנו היום מצוות כיבוד, סיימנו את הנושא של מצוות כיבוד אב פה בגמרא, סיימנו את הנושא של מחילת כבוד, אז סיכמנו את זה מאוד יפה, אבא בטוח יכול למחול, נשיא שמחל על כבודו מחלוקת, ורב שמחל על כבודו מחלוקת, מלך שמחל על כבודו לכול העלמה, לא יכול למחול על הכבוד חוץ מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש, הנושא שכתוב בתורה, יש פסוק שכתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, כתוב פרשת קדושים, ויראת מאלוקיך אני השם. עכשיו הולך להתחיל פה את הסוגיה השלמה על המצוות מפני שיבה תקום. אז תנו רבנה, כתוב בתורה מפני שיבה תקום. מה זה שיבה? יכול הייתי אומר שצריכים לקום אפילו מפני זקן אשמאי. מה זה זקן אשמאי? זקן אשמאי, רש"י כותב פה, השם לשון אשם, רשע מעם הארץ. הייתי חושב שאפשר אפילו לקום לזקן רשע מעם הארץ. תוספות חולק. תוספות פה למעלה, למדבט המודבט, למעלה, תוספות שואל, אם זה לפי רש"י רשע מעם הארץ, זה איזה אבי מן היש, ברור שלא. תוספות אומר פה שאתה יכול אפילו מצווה, אפילו להקוטו לבזותו אלא זה לא. לכן רבינו תם אומר אשמאי, אומר תוספות פה, זה לא מלשון אשם, זה מלשון שוממין. זאת אומרת, בן אדם בור ועם הארץ, לשון ריק. אז מאיפה אני יודע ש... אז לפי תוספות אשמאי זה מלשון שומם, מלשון בור ועם הארץ, אבל לא מדובר פה שבן אדם רשע. זאת אומרת, רשע לפי תוספות. אז אומרת הגמרא, הייתי חושב שמפני שיבה תקום אפילו מפני זקן אשמאי. תלמוד לומר, לכן כתוב בהמשך הפסוק, והדרת פני זקן. מה זה זקן? ואין זקן אלא חכם. שנאמר, כתוב לגבי המינוי הסנהדרין, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ששם כולם היו חכמים. כי כתוב בהמשך הפסוק, כתוב שם, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו. אז אם ככה, אנחנו עושים גזירת שבת, שכתוב בהמשך הפסוק, והדרת פני זקן. וזקן אנחנו רואים שם בתורה שזקן זה 70 איש מזקני ישראל חכמים. פה אנחנו רואים שאם אתה מפני שיבה תקום, דווקא אחד שהוא חכם. מגיע רבי יוסי הגלילי אומר, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה. זאת אומרת, רבי יוסי הגלילי אומר שמה שכתוב הדרת פני זקן, אומר, אנחנו לא צריכים לבוא לגזרה שווה מאספה לי 70 איש מזקני ישראל שזקן זה נקרא חוכמה. עצם מילה זקן זה הכוונה כבר שהוא זקן תלמיד חכם. למה? כי זקן זה אותיות, זה קנה חוכמה. זקן זה לא טריקון, זה קנה. עכשיו, איפה אני יודע שזה קנה חוכמה? אולי הוא קנה דברים אחרים. אבל יהיה עוד פסוק שנאמר, יש פסוק במשלי שכתוב, השם קנני ראשית דרכו. אנחנו רואים שקניין פה מדובר על משהו רוחני. אז על כל פנים, הגמרא אחר כך תשאל איזה נפקא מינה יש בין תנא קמא לפי רבי יוסי הגלילי. גם לפי תנא קמא, גם לפי רבי יוסי הגלילי, מה יוצא? שצריכים לכבד דווקא זקן, עם הארץ. דווקא זקן תמיד חכם, לא זקן המערב, אז איזה נפקא מינה יוצא? זאת אומרת, מתי יוצא שהנפקא מינה יצא הכל מאיפה הלימוד של מה הכוונה זקן? לפי תנא קמא, הכוונה שזקן זה חכם, כי כתוב אספה לי 70 איש מזקני ישראל, מן הזקן הזה. ולומדים לפי רבי יוסי הגלילי, עצם מילה זקן זה נקרא זה קנה חוכמה. מה הנפקא מינה אחר כך, מה תגיד שהנפקא מינה ביניהם זה בצעיר. זאת אומרת, זקן, צעיר, תלמיד חכם צעיר. מה הדין בתלמיד חכם צעיר? לפי תנא קמא, אנחנו אומרים שהוא חייב להיות גם זקן וגם חכם. צעיר, לא? לפי רבי יוסי הגלילי, העצם זקן זה לא הכוונה זקן. זה שקנה חוכמה, יש כאלו פוסקים שאפילו פחות מבר מצווה, גם כצריך לכבד זה עיר אחר כך בגמרא.
לא מפורש שזה גיל, זה זקן.
אני אדבר על זה, מה שאתה מדבר, עוד מעט רציתי לדבר על זה. מה זה זקן? זקן, אנחנו יש בזה גם דיון בפוסקים. זקן, יש כאלה אומרים שמפני סיבה, וככה פוסקים להלכה, פוסקים, שזקן זה נקרא מגיל 70. למה? כי כתוב במסכת אבות בין 70 לסיבה. אז ככה פוסקים לוקחים להלכה, להלכה למעשה שני 70. אני ראיתי, ציינתי את זה לעצמי, ראיתי ראיתי ברכי יוסף, שהברכי עם יוסף אומר שעל פי קבלה לפי האריזה, כבר צריכים לקום מגיל 60. כי הוא מביא את המשנה אחרת שכתוב בין 60 לזקנה. עוד פעם, הלכה למעשה, מי 70 זה נקרא זקן. אם מישהו רוצה ללכת על פי סוד, על פי סוד זה בין 60. עכשיו, יכול הייתי אומר שיעמוד מפניו אפילו ממקום רחוק. זאת אומרת, לא, אם הוא מגיע, אתה רואה אותו מקום רחוק כבר תקום, תלמוד אומר לכם כתוב תקום והדרת. כתוב במילה הידור, סמוך לפסוק, לקימה, שמה אנחנו אומרים, לא אמרתי קימה, אלא במקום שיש שידור, מתי זה? בתוך הארבע אמות של הזקן, שאז זה ניכר שאתה עומד לכבד אותו ולא מחוץ לארבע אמות. ממשיכה הבריתא, יכול הייתי אומר, מי אומר, מה זה נקרא להדר? אולי להדר גם כמה אתה צריך לתת לו כסף. כל זקן, תביא לו מהכסף שלך. יכול הייתי אומר שידרנו, זה נקרא בממון. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים שידרנו נקרא בממון? יש פסוקים שאנחנו רואים שידרנו בממון, רואים פסוק שם שכתוב, ודע לא תדע בריבו. אז רואים שידור, זה נחשב על כסף, אולי גם בממון. תמוד אומר לכם, כתוב תקום והדרת. אנחנו מקישים הפוך, פה אנחנו מקישים הידור לקימה. מה הקימה לא עולה כסף לקום, איך הכסף לקום לא עולה כסף שאין בה חסרון כיס? אף הידור שאין בו חסרון כיס. פה אנחנו רואים שלא צריכים להדר לו בממון. יש איזו תשובה של הרב עוזר, שבת עלי, והוא מביא שם דיון, מה ידין? אתה יושב על אוטובוס. זה מעשים שקורה מלא מלא בערים. אתה עולה על אוטובוס, אתה התיישב, אתה פתאום אתה עולה זקן. האם יש לך חיוב לקום ולתת לו מקום?
הרב יקום
סף
אומר לו,
כי בכרטיס
קרוב
המחיר של המשאב. יפה. אז הרב עוזר מביא אחד גם את הדברים שאתה רואה. הדבר ראשון אומר, לא כתוב בתורה שצריך להביא לו את הדברים שלך. כתוב בתורה שאתה צריך לקום בשבילו. לקום ולא לתת לו את הכיסא. הוא אומר בפרט מה שהוא עושה, בפרט שאתה שילמת על הכיסא שלך. אז הרב עוזר שמביא תשובה בריחות של לכאורה, הוא אומר, על פי ההלכה, לא היה העניין שאתה צריך לקום למבוגר. הוא מסיים, שלמרות שיכול להיות שעל פי ההלכה, על פי תורה, אין לך חיוב, הוא אומר שמסתבר שהתורה אומרת עידו. מה הכוונה ידעו? שאתה תשב לך, יש לך חצי שעה נסיעה, יש כאילו יסוד גם שמעל שעה, ואתה תשב לך בחור בן 30, אתה תשב לך שם בכיסא, והבן אדם בן 80, בן 70 יעמוד. אז הוא אומר, מסתבר מסברה שזה לא ידעו, אבל ללכת לחייב, ואני לא יודע שאתה אומר לחייב, אבל הוא אומר מסברה ככה רב עוזר, מסבר שלא תעלה לי ככה רב עוזר פוסק. אז על כל פנים, יכול ידרנו בממון, תקום, תמוד אומר תקום והדר, אתה מה כמעט שאין לך חסרון כיס, אף ידור שאין לו חסרון כיס. יכול ממשיכה הברית, יעמוד מפניו גם כמבית הכיסא ובית המרחק כשנמצאים שמה. תמוד אומר לך, תקום והדר, אתה לא אמרתי, כמעט אלה במקום שיש ידור, כיבוד זה לא בבית מרחק. תכבד אותו במקום רגיל, אמרנו אוטובוס, בית כנסת, חנות, אבל לא בבית מרחק. יכול הייתי חושב ממשיכה הברית, שבן אדם יכול, גם כשיראה שזקן עומד להתקרב, יצים אליו כמי שלא ראה, אתה יודע, יש 30 שחקנים, אתה רואה את הזקן עובר לידך, אתה עושה את עצמך כאילו שאתה לא רואה אותו, אתה סוגר את העיניים, אכן איפה במקומות האלו ראי התורה כותב ויראת, תלמוד לומר לכן כתוב מפני סיבה תקום, כתוב ועד מיד לך כתוב ויראת מאלוקיך. דבר המסור ללב, דווקא דבר שמסור ללב, דווקא שרק אדם יודע אם כוונה אמיתית, אם הכוונה שלו אמיתית או כוונה להרים, נאמר בו ויראת מאלוקיך, שהקדוש ברוך הוא יודע את המחשבות, אתה צריך לפחד מבורא עולם, שהוא יודע מה שבלב שלך, האם הכוונה אמיתית או לבטל את המצווה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מניין לזקן שלא יטריח? שהזקן לא יטריח לעמוד בפניו. זאת אומרת, מה זה נקרא? הזקן, הוא יכול כאן לעשות סיבוב שאף אחד לא יקום בפניו, והוא יכול, כן, הוא יכול למור לך פה בתוך הבית. איפה אני יודע שהזקן שלא יטריח לעמוד בפניו, אם הוא יכול ללכת בדרך אחרת? תאמן לכן, לכן תלמוד לומר, כתוב שמה, זקן ויראת. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שהפסוק יסמיך זקן לויראת, שגם הזקן צריך לפחד מהשם ולא להטריח את הציבור. כך כתוב ברייתא. מגיע השך, השך כותב שבזמננו זה לא אקטואל. למה השך כותב בזמננו לא אקטואל? כי בזמננו לא יושבים על קרקע. הקרקע, להטריח בן אדם לקום מהרצפה, יש לך דרך אחרת, בבקשה. אם אתה יכול להסתובב, תעשה סיבוב עוד דקה. אבל יושבים על כיסא, מה זה נשאר לך לקום מכיסא? באמת, אנחנו אנשים נורמטיביים. ככה השך כותב. יש אחידה חולק שם על השך, אחידה אומר מה פתאום, זה כפשוטו, זה תמיד. הברכי עושה גם, אבל יש איזה מדרש, זה מדרש, המדרש הזה, תוספות ריד מביא את המדרש, מדרש כאן קומה בפרשת בעלותך, שמהמדרש הזה יוצא שהוא חולק על השס שלנו. שכתוב שם מדרש ככה, רבי יוסי בר זווידה אומר שדווקא הזקן שכן ייכנס, כי הוא אומר שזה מביא לביירת המילוקח, זה מביא לראה את שורת שומיים, אז כאילו כשהוא נכנס, אם הוא יכול לא להיכנס, הוא יכול להיכנס שאנחנו נקום, תעשה שאנחנו שייכנס נקום בשביל להביא לנו, אתה מזכה אותנו, מביא לנו יראת שמיים, כתוב יראת המילוקח. אז הפוך, מביא לנו יראת שמיים, ככה מביא תוספות ריד מדרש, תנחום הפרשת בעלותך. אז בפשטות יש מחלוקת גמרא מדרש, שלפי הגמרא שלא יטריח, ולפי המדרש כן. יש כאלה אומרים שלפי השח זה מסתדר. לפי השח, שבזמננו יש כיסאות זה לא נורא, אז המדרש עם השח מסתדר ביחד. אבל יש כאלה אומרים שאין מחלוקת בין יש כאלה פוסקים שכותבים שאין מחלוקת בין השס למדרש, שמה? רבי צחי, אתה תהנה מעבור. מה ההבדל? תלוי מה הכוונה של הזקן. אם הזקן הוא אחד שזה אוהב את הקטע של הכבוד שקמים בשבילו, והוא יכול לעשות סיבוב ולא לקום, פה אומרים לזקן, בבקשה, אומרים את הגמרא שלנו פה, תלמוד לומר ויראת, בבקשה, אל תטריח אנשים לקום. אבל אם הזקן הוא בשיא תומו, אתה יודע, לא חושב, הוא איש צדיק, איש פשוט, לא. פה מגיע המדרש ואומר, כך יש כאלה אומרים, לא רצו לעשות במחלוקת בין המדרש והכל. איסי בן יהודה אומר, מפני שיבה תקום, אפילו כל שיבה במשמע. אפילו כל שיבה במשמע. זאת אומרת, לפי זה בוא נסכם פה שלא דוברי, אנחנו צריכים עוד להמשיך, אבל הזמן קצר. אז בוא נסכם מה שבאת עכשיו, ומחר מהמשכה נמשיך פה באמצע מילה, בעזרת השם מה שאתה. לסיכום, מה יוצא? יש פסוק שכתוב, מפני שיבה תקום, הדרת פני זקן. ראינו פה ברייתא ככה, שמה זה מפני שיבה תקום? לא זקן, לפי תנא קמא, לא זקן עם הארץ, רק זקן תלמיד חכם, ככה ראינו פה. ואותו דבר ראינו פה, שאתה לא צריך לעמוד מכמה קילומטר, רק מקרוב ל-400. ואותו דבר, אתה לא צריך להוציא עליו כסף. זאת אומרת, אתה רק צריך לכבד אותו כמו קימה, שזה אין חסרון, כי אתה לא צריך ללכת לתת לו סתם כסף. עוד דבר ראינו שאתה רק צריך לקום איפה שיש כבוד, במקום שיש שידור, לא בבית המחץ וכולו. ועוד דבר ראינו את הנושא הזה, אם הזקן, ראינו את הנושא גם שאסור לך לשחק את זה, כאילו שאתה לא רואה אותו. הדבר האחרון ראינו שהזקן, לא, שלא יטריח אחרים, אז לפי השלב פשוט, אם אתה, הזקן יכול לעשות סיבוב קטן או להטריח אחרים לקום, שלא. ואז אנחנו מסיימים השיטה חידושית, ונראה לי שהפוסקים פוסקים כמו השיטה השנייה, כמו איסי בן יהודה, שאיסי בן יהודה סובר מפני שיבה תקום, אפילו כל שיבה במשמע. אפילו זקן, אפילו עם הארץ, אפילו רשל את פשטות, ונראה לי אנחנו פוסקים כמו איסי בן יהודה, הפוסקים שגם בשבילו צריכים לקום. אין לנו ערב טוב, ומחר בעזרת השם נמשיך פה את המשך הדף.